ברוכים הבאים לפודקאסט נדל"ן והשקעות, איתכם שוהם לוי ויריב פז. אלן יריב.
מה העניינים שוהם, הכל בסדר?
מצוין, היום איתנו דודו דדון, שיש לו פאב בתל אביב.
כמה דלדים.
כן, כן, עשו אותי עם חשק.
אלן דודו. כל כך הרבה יין זאת.
אורי שלהם במסיבת חשק, ועשו מכל הלב.
וואי, לגמרי.
אלן דודו, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
ברוכים הנמצאים.
טוב, בואו נשתה לחיים קודם כל.
יאללה.
יאללה.
לחיים. אתה יודע למה? לחיים דרך אגב, לדודו יש בר בתל אביב. יש לו כמה ברים. כמה? נכון? הוא איש עסקים בעולם הלילה, תכף הוא יספר. הוא איש עסקים בעולם הלילה של ברים, ועכשיו הוא פותח גם עסק חדש, והוא משקיע בנדלן. האמת שהוא מכיר אותנו דרך הפודקאסט.
איזה יופי.
אז עכשיו הוא הגיע, הוא היה שומע אותנו, ועכשיו הוא פה בזה.
הנה, הקשבנו חלום.
והוא גם משקיע וקנה כמה דירות, ו... מה יהיה עם דודו?
נהדר, נהדר, מה שלומכם?
איזה כיף, אה?
אז קודם כל נתחיל מזה שאני מתרגש להיות פה, ושיש לי איזשהו מסלול שעברתי איתכם, אני אחמיד לשניכם. נראה לי אולי בתקופה היחידה בחיי שלא עבדתי, שזה היה קורונה. אני מגיל 12 בשוק התעסוקה, נקרא לזה, בצורה רציפה יום-יום, כולל צבא, כולל כל שלב בחיים שלי. והקורונה, שהיא כאילו הביאה איתה בעיניי, בדיעבד, גם הרבה מאוד דברים טובים, כמו היכולת שנייה רגע להסתכל אחורה ולהסתכל על התא המשפחתי ולהבין כאילו מה המהות של החיים. אז בזמן הזה הייתה לי תקופה מאוד מאוד ארוכה שאמרתי, כל הדברים שאני שם אצלי בצ'קליסט של דברים שאני חייב לעשות שהם נוגעים לגבי הנפש שלי, זה הזמן שלי לקיים אותם. אם זה היה גם לנגן בפסנתר וגם ללמוד דברים חדשים, להירשם לאוניברסיטה הפתוחה וכל מיני דברים כאלה שלא... למי יש זמן לעשות את זה כשאתה מנהל ארבעה עסקים וכמות עובדים מאוד גדולה?
כאילו בתקופת הקורונה היו לך ארבעה ברים?
כן, בתקופת הקורונה, כשנכנסנו לקורונה, הייתי עם ארבעה עסקים.
וואו.
אני ועוד השוט...
קשוח.
תחשוב, אין בילויים, אנשים כבר שוכחים את זה. אין בילויים, אין מסעדות, אין בתי קפה.
זה כמו להתעקע בקיר, נכון? זה כמו להתעקע בקיר, כי אז כל התשלומים הבאים ברגע שנתקלת בזה קורונה, הם יורדים, ואז נוצר איזה בור בתזרים. ואין הכנסה, נכון?
כן, מצד אחד זה נכון מה שאתה אומר, חד משמעי. מצד שני, כאילו יש בעיות לוגיסטיות אחרות, ויש גם המון אחריות. כי אתה אחראי גם כלפי השותפים שלך, וגם כלפי העובדים שלך, וכולם נמצאים באיזושהי עננה של חוסר ודאות, ואתה חייב להיות הגורם האחראי, ולבוא ובעצם לייצר ודאות לכולם. וזה דורש ממך התבוננות והסתכלות, והעמקה במספרים, ולהבין... איזה עסק אתה צריך לדלל ואיזה לא, ולעשות את כל הדברים האלה. אז השוק הראשוני והאלם הראשוני וכל הדבר הזה מוביל אותך לאיזה מקום של התאפסות שהיא מאוד מאוד מהירה, ואתה קם ואתה אומנם עובד ללא שכר, אבל אתה עובד על דברים שהם הרבה יותר חשובים, וזה כאילו בסופו של דבר כל עסק שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותו עם אנשים. ואם אתה מצליח עכשיו להנחית קצת רוגע ושקט וודאות על אנשים שנמצאים בתקופה שהיא חסרת וודאות, אז אתה עושה משהו שהוא גדול. הוא לא חייב להיות מגובה במספרים עכשיו, או בשכר, או בעמל על הדבר הזה. וזו הייתה תקופה שהיום אני יכול לומר, כאילו, בזמן שהייתי בתוכה, זה היה, כאילו, אתה נמצא בתור בור שחור, אבל היום אני יודע להגיד בצורה מאוד ודאית, שזו הייתה אולי התקופה הכי טובה בחיי.
סקטה.
כן, כי זו תקופה שפתאום אתה בא ואתה לומד, אתה אומר, טוב, אז כן, אני רץ, ואין לי כלום בחיים האלה, אני מחזיק איזה, כאילו, אין לי השקעות, אין לי עתיד, אין לי שום דבר. ומצד שני, אני נמצא, אני כאילו, יש לי ספינה אחת עצומה, שכל יום יש בחור במקום אחר, ואני דוחף את האצבע, ואז כשאני דוחף את האצבע פה, מתחילה נזילה במקום אחר, ואז אני רץ לשם.
ואין זה... מדינה, בפועל, נתנו מענקים.
אז נו, בואו, לא אנחנו המצאנו את זה, זה כאילו...
זה בדיוק מראה של אין על מי לסמוך, ולמה כן להשקיע ולעשות, זה בדיוק...
בדיוק, זה איזה שהיא ביקורת של... כן, שהיא כבר יותר גבוהה מבחינת הצורה שבה אתה מסתכל על, כאילו, על מערכת גדולה שאמורה לעטוף אותך, אבל כאילו, אתה בא ואתה אומר בסוף, אנחנו חבורה של אינדיבידואלים, לצד זה שאנחנו מחויבים בקוד אנושי לדאוג לאנשים שסביבנו ולהיות הוגנים כלפי אנשים שסביבנו, אנחנו כל אחד לעצמו. ואין מדינה שתגבה אותך, ואין אף אחד שיעזור לך, ואין אף אחד שיתמוך בך, ואין אף אחד שיבוא ויגיד, וואלה, היית בסדר בחיים האלה, אז כשתהיה מבוגר, נעזור לך וניתן לך וזה. כאילו, כולנו יודעים, וכולנו בסוף, אני חושב, כל מי שמונה לעשות השקעות בחייו, מונה מהפחד הזה שיש איזשהו שלב בחיים שאתה נחשב אפקטיבי, שבוא נגיד זה איפשהו בטווח של, כאילו מגיל 20 עד 30 אתה מחפש מה אתה, ומגיל 30 עד גיל 55 פלוס מינוס אתה כאילו מוצר מבוקש בשוק, ומ-55 הפורבלה הזאת היא קצת הולכת אחורה, עד למצב שאתה מגיע לגיל 67, גיל פרישה, וכאילו אין לך שום ערך בשוק. אז כולם, כל מי שמשקיע, בדרך כלל חושב על הימים האלה, כי בזמן הזה של הבטן של החיים שלנו, אנחנו חיים טוב, אנחנו נהנים, אנחנו יוצאים לבלות, אנחנו בעקבות כל המדיה וכל הדברים שקורים, אנחנו מייצרים סטנדרט חיים של ההורים שלנו לא היה.
כן.
שזה טיולים וזה נענתנות וזה דברים שאנחנו חשופים אליהם, והם כאילו כבר נהיו בייסיק אצלנו. אז בין אם אתה מרוויח 10,000 שקל לחודש, ובין אם אתה מרוויח 100,000 שקל לחודש, יש לך כישרון לבזבז את כולם ולהישאר עם איזה שקל אחד בסוף, או במינוס שקל. וכשאתה מתחיל לחשוב קדימה, ואתה מקבע השקעות, כל אחד והצורה שלו והסגנון שלו והאסטרטגיה שלו, אתה אומר, מה יהיה, כאילו לפחות אני אומר את זה ברמה האישית שלי, מה יהיה שלידיים שלי לא יהיה ערך וביקוש בשוק? מה אז יקרה? שם אני רוצה לדעת שיש לי כמה שיותר לינקים לממש את החיים שלי ואת החיים של המשפחה שלי בצורה ההוגנת וההגונה ביותר, לא הוגנת, ההגונה ביותר, שאני יכול להשלים את המצרכים שלי בסופר, אני יכול לגור במקום שאני רוצה לגור בו, ואני יכול להעניק לילד שלי הזדמנות שווה. שהזדמנות שווה זה אומר דירה משלו, כסף ללימודים וכסף לטיול אחרי צבא. שכשהוא יצא מהצבא, הוא לא יצטרך להיות בלופ שאני הייתי, שהוא הישרדותי יום-יום, ואיך אני עובר את מחר, אלא אני עכשיו רוצה להיות צייר, אני יכול להיות צייר, ואני רוצה עכשיו להיות אינסטלטור, אני אהיה אינסטלטור, אבל לפחות אני פועל על פי צו הלב שלי, ולא לפי צו ההישרדות שבו הוא מקבע אותי ואומר לי, לך תשיג את זה ואת זה ואת זה ואת זה, על מנת שתצליח לסיים את החודש.
כן.
אז כאילו, עזוב אותך לימודים, סבבה, זה נחמד, אבל זה פריבילגיה, עזוב את זה, את זה, זה פריבילגיה וכן הלאה.
כן. ובעצם אתה בא כאילו ממקום שאתה לא בא ממשפחה עשירה, אפילו קיצוני לצד השני.
כן.
ובעצם אתה עובד מגיל 12, ואתה נכנס לעולם העסקי, כאילו... ואתה ממציא את עצמך מחדש בקורונה, ומעמיק השקעות בנדלן וכו' וכו'. כאילו, אתה יכול לספר לנו קצת על הדרך הזאת, על ההתחלה, ואיפה שאנחנו נמצאים היום?
כן. אז אני יכול, אני בן של אמא שעלתה ממרוקו, ואבא שעבר ילדות מאוד מאוד קשה. לא, 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 בכלל לא.
אתה לא, הוא הכי רגוע שיש.
לא חשבתי.
אפס עצבים.
ממש, תכן. אוקיי.
אני בן להורים שזה, ושהם עברו חיים מאוד מאוד קשים, ובהתאם לכך גם אנחנו, אני ואחי.
בדרום תל אביב.
כן, בדרום תל אביב. כן, 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 בוודאי. אני עד היום גר שם, אני לא מתבייש מאיפה שהגעתי.
כן, אבל הדרום תל אביב של היום זה לא דרום תל אביב של
פעם. זה מפלצת נדלנית.
נשאר באותו מקום, כבר השתדרגת.
מפלצת נדלנית, מפלצת נדלנית. פתאום משלם 8,000 שקל שכירות בשכונה
שגר. מה, נשענן וכאלה?
קריית שלום.
קריית שלום.
כן, אז אני בן להורים כאלה שלצד זה, לצד הקשיים ש...
אני רחצי מהכיתה שלו בכלא.
לא, את האמת שלא, את האמת ש... אנחנו שכבה די זה. נכון,
למדתם פה ב...
כן, למדנו בגימנסיה, אנחנו היינו הסיבוב הראשון של הגימנסיה.
כן, בדיוק, כן.
אז בהתאם לחיים האלה, ההורים שלי אומנם לא היה להם יכולת כלכלית להעניק לנו, אבל הם נתנו לנו שני דברים שהם כאילו... בפרט אמא שלי, שני דברים שמאוד מאוד חשובים, אחד זה חופש והשני זה אהבה. שבמרוץ את השנים, כאילו כשאתה ילד אתה מאוד מתוסכל שאתה לא יכול לעשות שום דבר ששאר האנשים עושים, כמו להיחשף לבית קולנוע לפני גיל 21, או...
לא היית בסרט עד גיל 21.
כן, או לאכול מקדונלדס לפני גיל 21, או כל מיני דברים שהם היום נשמעים נורא מצחיקים, או ללכת אפילו לאיזה בת מצווש או בר מצווש של איזה חבר, כי אין לך 70 שקל לשים במעטפה. אבל קיבלנו הרבה דברים אחרים. אחד זה החופש והיכולת שלנו ליצור ולשנות איזושהי קונספציה ופס פס יצור שקורה היום של תלמד, תעשה תואר, תלך לצבא, תסיים את הצבא, תקנה בית, תגדל ילדים ובלה בלה בלה בלה. אז אני אוטומטית לא הייתי במסלול הזה, אז החשיבה שלי היא שונה, היא הרבה יותר הוליסטית, היא הרבה יותר בנויה על בסיס הקשרים החברתיים שלי.
נטוורקינג.
כן, והיא מתייחסת לשתי תקופות. אחת זה תקופת ההווה, כאילו העבר הוא עבר, יש בו דברים לקחת וללמוד מהם, אבל אני לא מתרפק על העבר ואני לא מדוכה מהעבר שלי. אני מאוד שמח על זה שהוא קרה, אבל הוא לא רלוונטי בשום צורה.
אני רוצה רגע לעצור ברשותך כן. בנקודה הזאת. תראה, יש אנשים שגדלים ברקע כמו שלך, והם נכנסים לרחמים עצמיים, והם נהיים פלוס מינוס אותו דבר. אבל יש אנשים שהם כמוך, שאני באופן אישי מאוד מאוד מעריץ, שעושים בדיוק ההפך. מה מבדיל בין האנשים האלה? למה אתה ככה והוא...
יש איזשהו משל. אני אסכם לך את זה בשנייה אחת ואתה תבין. יש איזשהו משל על שני אחים, שאחד בכלא ואחד הוא מנכ"ל מאוד מצליח. וששואלים את שניהם למה אלה התוצאות, הם יגידו שניהם זה בגלל אבא.
כן.
עכשיו, מה המשל הזה בעצם אומר? הוא אומר דבר מאוד פשוט. יש לך את הדרך להסתכל על דברים וללמוד אותם ולחכות אותם, ויש לך את הדרך להסתכל על דברים ולהגיד ככה אני לא רוצה לחיות. או זה לא הדבר שאני רוצה להעביר, ולכן אני אלחם בכל הכוח בשביל לשנות את הדבר הזה. ובשביל לשנות את הדבר הזה אין מקום לרחמים עצמיים. יש מקום ללעבוד קשה, לחטט את הידיים שלך, ויותר מזה, בכל שלב בקריירה, והיום אני נמצא במקום שהוא די טוב, נגיד את זה ככה, היום אני עם 4-5 נכסים, ויש לי קרנות ויש לי קופות, ולילד שלי, שהוא בן שנה וחצי, יש עתיד מובטח, יש לי אישה מושלמת, שאנחנו מנהלים חיי זוגיות מדהימים, כבר 11, כמעט 12 שנה, יש לי שותפות שהיא מעולה, והיא גם מנוהלת 13 שנה, אז כאילו, כל הקשרים שלי, גם החברתיים, גם הבין אישיים, וגם הכלכליים, במסלול מאוד מאוד טוב. לצד הדבר הזה, אני לעולם לא מסתכל על מי שימיני ועושה את זה יותר טוב, שיהיה לו לבריאות, ואני לא מסתכל על מי שמשמאלי ועושה את זה פחות טוב, שגם לא יהיה לבריאות. אני נורא חי את הסיפור שלי, ואני מאושר ושמח מכל דבר שאני משיג, כי אני מתחיל מנקודה מאוד מאוד נמוכה. אז במקום הזה, כאילו אני אומר את זה, ובסוף אין את המקום לביטוי הזה של רחמים עצמיים. אם אתה רוצה לשנות משהו, בסוף אנחנו צריכים להבין שאנחנו יצורים שהגיעו לעולם, ובכוחנו יש הרבה. כאילו, אם אתה היום, כאילו, יש בן אדם אחד שיש לו מיליון שקל והוא עצוב, ויש בן אדם אחד שיש לו שקל והוא שמח. אז כאילו, בסוף תייצר את הסיפור שלך ואת העולם שלך, ותחיה אותו ותהנה ממנו, וגם תדע לעצור כשקשה, וכשאתה נכשל, וכשאתה לא מצליח, ויש לי הרבה שלבים כאלה בדרך, ואני אספר גם בפודקאסט. ותדע להגיד, וואלה, זה אומנם לא קרה, או לא הצליח, או לא במקום שרציתי שהוא יהיה, אבל הוא גורם ללב שלי להיות שמח, אז מה זה משנה?
כן.
ומזה אתה צומח ואתה מתפתח ואתה נעשה יותר טוב, יותר מקצוע, יותר מתעמק. אז מה אתה מייעץ?
נניח עכשיו יש מישהו ששומע את הפודקאסט שגדל באיזה שכונת מצוקה או משהו כזה, תכף נדבר על הסיפור האישי שלך ואיפה אתה בעצם נמצא היום, אבל מה אתה מייעץ לבן אדם כזה לעשות? פרקטית, כאילו לא...
פרקטית?
פרקטית, יאללה, קמתי היום בבוקר, אני מבואס, תראה איפה גדלתי, תראה איפה החברים שלי נמצאים, לא נתנו לי כלום. אין לי לימודים, אין לי כסף, אני גר בבית של ההורים במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, באיזה דירת חדר, באיזה מקום זה. מה אני עושה כדי לשפר את חיי כלכלית? וכמובן, עם זה אני גם כנראה יהיה יותר מאושר.
קודם כל, יש, כאילו, אני מחלק את זה לכמה דברים. אחד, יש איזושהי תקופה שבה אתה צריך להתנסות בדברים. כמו שאמרתי, זה 20 עד 30. להבין מה אתה, מה אתה אוהב לעשות. זה אחד. זה לא תלוי שכר. אתה יכול להרוויח 0 שקל, אבל לדעת שאתה אוהב לעשות ככה, ברגע שאתה אוהב לעשות משהו, אז אתה מתמקצע בו, ברגע שאתה מתמקצע בו, נהיה לך ערך מסוים.
יפה. אז קודם כל, למצוא משהו שאני אוהב?
בדיוק. דבר ראשון. אוקיי. מה אני אוהב לעשות? עכשיו עוד פעם, אנחנו לא חיים בעולם אוטופי.
אבל יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, אני אוהב, לא יודע מה, משהו לש... כאילו... כאילו בקיצור, לא לחשוב איך אני מתעשר ממשהו, אלא איך אני אוהב לעשות משהו.
איך אני מרגיש טוב עם זה שאת מרבית החיים שלי אני שם במשהו.
הבנתי.
כי אני עכשיו קם בבוקר,
אני נניח בבין חיי לילה.
אני עבדתי נגיד בהובלות כשהייתי בצבא, ועבדתי בבניין, ועבדתי בהרבה דברים, בהרבה עבודות. לא קמתי בבוקר ואמרתי, וואלה, את כל החיים שלי אני רוצה להיות בתוך הדר בניין. כבודם במקום המונח, יש אנשים שזה מה שעושה את כל עולמם והם שמחים ומאושרים. אבל אני לא, שם לא הרגשתי טוב. כשפתחתי בר, הרגשתי מאוד טוב במה שאני עושה, אמרתי. וזה לא בגלל השקרון כוח, כי אני לא בא ממקום של אגו, אלא מהמקום של, ככה אני רוצה לשרת אנשים. אני איש שירות בסוף, זה מה שגיליתי. אני איש שירות וככה אני רוצה לשרת אנשים. אני רוצה שאנשים יבואו אליי ושאני הפסיכולוג ב-40 שקל שלהם.
אוקיי. אז למצוא משהו שאני אוהב.
למצוא משהו שאני אוהב, זה קודם כל. אחרי שמצאתי את הדבר הזה, להתמקצע בו, כדי שהדבר הזה יניב לי איזשהו משהו. אחרי זה להבין שיש לי פרק זמן שהוא יחסית מוגבל, הוא לא קצר, אבל הוא יחסית מוגבל, של בין 20-25 שנה, שאני פרודוקטיבי בשוק, שאני שווה משהו. לכן, את כל ההתחייבויות שלי אני זורק, כאילו את כל ההשקעות שלי אני זורק קדימה, ואני לא מחשב אותם בצורה של אני חוסך את הכסף ואז משקיע, כי אז לעולם אני לא אגיע לשום דבר, אני לעולם לא אשיג את השוק, בטח לא את שוק הנדלן, שכאילו זה הפודקאסט.
כן.
אני לעולם להשיג את זה. אז תיקחו התחייבויות, הלוואה זה לא דבר רע. כאילו, יש עולם שלם של מידע שמדבר על הלוואות טובות והלוואות רעות. האם קניתי עכשיו רכב שיורד בערך, אז הלוואה לא טובה, ואם קניתי דירה שעולה בערך, אז הלוואה טובה. Okay. אז כל העולם הזה לבוא ולחקור אותו, okay. ולא לפחד מהתחייבות. כי הרבה מאוד אנשים מסתכלים על דירה, ואומרים, אני צריך להגיע ל-200 או ל-300 או ל-100 או ל-400. אני עשיתי 4 דירות עם 0 שקל. אני ואשתי. Okay. עם 0 שקל. כי פשוט הבנתי שעכשיו, בזמן שאני מוצר מסוים, ואני מסוגל להחזיר סכום מסוים בחודש, אני אקח את הדירה שהיא במחיר הזה היום, אני אתחייב עליה 7, 8, 9, 10, 20, 25 שנה,
כן.
ואם בינתיים תמשיך לעבוד במקביל ליכולת החזר שלי.
אבל דודו שהם מפחדים.
צריך להתגבר על זה.
אני אומר לך כאילו מה אני שומע כל יום. אני מפחד, אני לא... מה פתאום? אני אחסוך, אני אקנה שיהיה לי.
אז אני אגיד גם יותר מזה, שאתה יכול גם ללכת ברחוב ולהידרס, והיום במיוחד בתקופה הזאת אתה יכול לגור, עצוב מאוד להגיד את זה, במקום הלא נכון, ולהישחט בבית שלך, והסכנות הן עופפות אותנו בכל מקום שנהיה בגלובוס, אפילו לא במדינה. בכל מקום יש מספרים, יש מקרים מזעזעים. כאילו, יש במקבצים שהם יותר מפחידים, כמו זה שתופחים ב-1200 או 1400 משפחות, ויש גם מקרים ספציפיים שיצא מפגע בלונדון או בפריז או בוואטאבר, במקומות שהם הנאורות, מוצגים כנאורות של העולם, ובן אדם אחד או שניים או שלושה או עשרה נרצחו, אבל הם גם עולם שלם של משפחה מסוימת. אז כאילו, אי אפשר לחיות, אי אפשר לנוע על פי פחד.
כן, אז לא לפחד מהפחד.
משום דבר. אוקיי. לא לפחד משום דבר, כי אנחנו, איפה, כי אנחנו פה, מוצר זמני.
הבנתי, אז איפה הגבול?
איפה הגבול? כן. הגבול הוא לדעת שמה שאתה עושה הוא מגובה. כי אם אני עכשיו לצורך העניין יודע שאני מתחייב על החזר הלוואה של 5,000 שקל, אני יודע בוודאות שאני יכול להחזיר את ה-5,000 שקל. כי אם אני לא יהיה לי את הכושר החזר הזה, אז אני אהיה בבעיה. אז יש לי ממה לפחד. ואם אני יודע שהכושר החזר שלי הוא 1,000 או 2,000 או 3,000 שקלים, אז לפיו אני פועל. ואם אני יודע שהכושר החזר שלי הוא 0, אז אני צריך להתחיל לעבוד על מצב שבו אני יכול לייצר כושר החזר. אבל אם אני אחכה ואנסה להשיג את השוג, אני לעולם להצליח. אני תמיד אשאר במקום, ואף פעם זה לא יהיה הזמן הנכון, וגם מה שאני אקנה, אני ארגיש, מה זה התפשרתי פה? התפשרתי. Okay. רציתי דירת 3 חדרים במרכז תל אביב, ובפועל אני מחטט את הרגליים שלי באפולה לדירת 2 חדרים שבורה.
כן.
אז למה שאני אעשה את זה? ואז אנחנו ממשיכים בלופ הזה. עכשיו, okay. ברגע שעשינו את זה, וקנינו משהו, ושחררנו אותו קדימה, אז אנחנו, המוח שלנו מתפנה לכושר החזר חדש, ליצירת משהו נוסף. ועכשיו, ואז אנחנו חוזרים לתפיסה האישית שלי, שעוד פעם, יכול להיות מאוד שהיא לא מתאימה לכולם, לזה שאני מוצר מדף שהוא אפקטיבי 25 שנה, אני ואשתי, אנחנו כוח כלכלי ביחד.
כן.
אנחנו 25 שנה אפקטיביים. אני אעשה הכי הרבה התחייבויות שאני יכול, אני אמתח את עצמי למקסימום, כדי שאני עוד 25 שנה יוכל להוריד את הרגל מהגז ולהגיד, לא השגתי מה שרציתי, אני מלך. אני חי כמו שאני רוצה, אני יכול לפדות טירה ולטייל בכל העולם ולקנות איזה מצלמה של איזה פוג'י או משהו ולצלם את כל האתרים כמו, היפנים שמטיילים בעולם,
כן.
בלי לפתח את התמונות מעולם, שכל החוויות יהיו אצלי בלב. אני הבטחתי לילד או לילדים שלי עתיד מסוים, נתתי להם הזדמנות שווה בחברה, שזה כל מה שאני רוצה.
שזה לא היה לך ואז אתה מרגיש...
כן, באיזשהו מובן. היה לי דברים אחרים שהם מדהימים שיכול להיות שאני לא אוכל להעניק לילדים שלי. כי כאילו אני קיבלתי הזדמנות מסוימת ונוצר ממנה משהו מסוים, שיכול להיות שאני לא יכול לייצר את זה לילדים שלי, כי יש איזשהו כזה פתגם באנגלית, שכאילו, אני לא זוכר בדיוק איך האנלוגיה הזאת עובדת, אבל שכאילו, אתה יודע, דורות קשוחים מייצרים דורות רכים.
נכון.
ויכול להיות שאני אייצר דור רך, אבל אני שמח. אם אני אצליח להנחיל בו ערכים של להסתכל על מי שסביבו, לא לאכול לבד, להסתכל על מה קורה מסביבו, להיות אדם טוב, להיות אדם הגון, אדם ישר, שהמילה שלו היא חשובה, שהמעשים שלו הם חשובים, לקבל את כולם בלי שום הבדל. לא משנה מה, ולא משנה גם הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, וכאילו, להיות אדם חיובי בעולם, אז אני לא הצלחתי, אני מלך. פשוט מאוד. לצד הדבר הזה, נתתי לו את החופש מחשבה שאין לו לחץ הישרדותי לקיים את החיים שלו, אני מלך כפול שתיים. ואני יכול להניח את המפתחות וללכת לעולם הבא. לצד כל הדברים האלה, ייצרתי מספיק נכסים בשביל לקחת אותי ואת הבת זוג היקרה שלי שעובדת פי 20 יותר קשה ממני, ועושה פי 20 יותר ממני, וקיימנו את כל ה... וניפחנו את הנפש שלנו באיזה טיול חוצה עולם, אבל לא ב-50-60 אלף שקל, אלא בחצי מיליון או 800 אלף שקל, אני מלך כפול שלוש. אז כאילו... כן. החיים בסוף הם מאוד פשוטים, מאוד נזילים, ואם אני כל יום אחיה בפחד הזה, דברים קורים, אז אני לא צריך לחוות את שתי התקופות היחידות שחשובות בחיים, שהן לא עבר, הן הווה ועתיד. הווה זה היום-יום שאני חי בו, והיכולת שלי ללכת לטייל פעמיים, שלוש בשנה בחול, ולאכול במסעדה שאני רוצה, ולא יודע מה. גם דברים שהם חומרים, אבל מייצרים איזשהו משהו בנפש, שאתה מרגיש בן אדם שווה בעולם הזה, ולצד הדבר הזה אני נותן איזשהו משהו שהוא דואג לעתיד, לדבר הזה שהכרחתי להגיע לעולם, שזה הילד שלי, שהוא לא ביקש להגיע לפה, ונתתי לו הזדמנות שעבר, אז אני את שלי עשיתי. במקביל לזה שאתה יודע, שמסביב הייתי טוב לעובדים שלי, הייתי טוב לאנשים שסביבי, הייתי חבר טוב, הייתי אכפתי, הקשבתי לבן אדם ברחוב, זה אפילו אקסטרה, זה אפילו אקסטרה מהציפיות שלי. אין לי חלומות גרנדיוזיים. אני עושה דברים גדולים ומסכן גדול.
ובכל זאת, אם אני מסתכל על השנתיים שלוש האחרונות שלך, נכון, אז אני רואה בעצם ארבע השקעות נדלן?
כן.
כן, ארבע השקעות נדלן, של דירות חדשות, דירות שותפים, השקעה בארצות הברית. אתה עכשיו פותח עסק נוסף, נכון, בתל אביב. כאילו, וכל זה כאילו מאז הקורונה, אתה כאילו יזם בנשמתך, בן אדם שמסתכל עליך, אומר, מה, אני רוצה להיות כזה. איך אתה עושה את זה? איך אתה כאילו ממציא את עצמך כל פעם מחדש? איך אתה עושה את הפיתוח העסקי הזה?
אז אני יכול לומר, כאילו, בכמה היבטים, שזה גם כאילו קצת מתלבש עם העניין של הפחדים. כי אנחנו כעצמאים, שלושתנו בשולחן הזה עצמאים, ויכולים לחוות את אותו דבר, מבינים שלפעמים אנחנו נמצאים על זמן שאול. מבחינה עסקית, כן. לא מבחינת זה.
25 שנה האלה.
כן, עזוב את 25 שנה, יותר קצר מזה. אפילו על דברים שהם, נגיד סתם דוגמה, אני עושה עסק, אני עושה ברים, אוקיי? יש לי בר שאני מפעיל אותו כמעט 13 שנה, אותו בר. בהמשך עשינו עוד ברים, והרחבנו,
זה פתחנו דודו בר, נכון?
כן, יפה, זה הדודו בר. כן. וזה נכס שביום הראשון שחתמנו שם הסכם שכירות.
בתל אביב.
כן. הבעל נכס...
0528.
הבעל נכס...
איך הוא לא מפרסם? הוא לא כלום.
אני לא צריך, אני לא צריך.
אני כאילו מוציא את זה ממנו בכוח.
דודו בר.
אנחנו בסדר, אנחנו לא הכי טובים בעיר, אבל אנחנו גם בטוח לא הכי גויים.
טוב, אוכל, תקשיב רגע, שנייה, נעשה פאוזה. הייתי אצלו פעמיים בבר, יש לו אוכל, אין דברים כאלה, באמת, כאילו, זה להזמין את כל התפריט.
רואים שהוא אוהב את זה.
יש לו פיצה הכי מדוברת שם בזה, וסלטים, והכל, באמת, איזה בן אדם צנוע, יאללה, סומו.
חיים טובים, באמת החיים טובים.
תגיד.
אז אני אומר ברמה הזאת, אוקיי? אז כאילו...
והוא פותח עכשיו גם ממש ממול.
בשנה הראשונה שפתחנו, אני כבר אספר. אז פתחנו את העסק הזה בשנה הראשונה, שחתמנו הסכם שכירות, אז הבעל נכס אמר לנו, תקשיבו, שנה הבאה אני עושה תמ"א בבניין. יש לכם את הנכס לשנה. מפה לשם עברו 13 שנים, אוקיי?
כן, זה איפה שאתה נמצא עכשיו?
כן, כן, כן. השנה זה באמת קורה, השנה באמת העסק הולך כאילו לפינוי בינוי, ואנחנו צריכים להעתיק אותו למקום אחר, שאנחנו נצטרך למצוא איזשהו פתרון בזה.
כן, שבן אדם אחר כאילו אם לא אתה, רואה שחור בעיניים.
בואו נה, כמה אני צריך להוציא, זה
בסך. עכשיו הייתי שם ביום גשום, והמקום מלא, החלק הזה היה מלא, נכון? והיה מלא, וזה מקום, כאילו, גשום, באתי באמצע השבוע, יום ראשון.
יום ראשון בטח בין הגורים בבנק.
זה הכי גרוע אמור להיות במקום מלא, תראה, והוא מספר על המקום הזה שהולכים לסגור לו את זה.
אז סוגרים, ומה אני יכול לעשות? מה, אני אשב בבית?
יש לו אבל מוניטין.
רגע, רגע, הנה, נו.
אז אני יזם, ואני חייב להמציא לזה משהו, פתרון אחר. עכשיו, זה לא מהמקום של אני חייב לטרוף את העולם, אני חייב 400,000 שקל שכר בחודש. זה ממש לא מהמקום.
לא, מי שבא מהכסף, כמה כסף הולך לעשות, הוא לא מצליח. כי כסף זה לא דרייב. אם אתה לא אוהב ולא נהנה, כמו שאתה לפני זה שתינו קצת יין, הסברת לנו פה על היין, נספר על אנשים. רואים שאתה אוהב את זה, רואים שזה בוער בך, רואים שזה מה שאתה הולך לעשות. אז אם זה לא קורה, הדברים האלה, לא משנה מה אתם עושים, הכסף זה לא המטרה.
זה ממש נכון, וגם מעבר לזה, זה בסוף כאילו היכולת היזם, כאילו אנחנו כיזמים, כאילו אנחנו מבינים שכל שנה יהיה לנו איזה משהו חדש שאנחנו נתקל בו, ואנחנו צריכים להתמודד איתו ולפתור אותו. אז כחלק מזה, אנחנו פותחים עוד עסקים. זה פשוט מאוד. אין שם שום חשיבה שהיא, איך אני מגדיל את זה, כאילו, זה דברים שיושבים מאחורה איפשהו בראש.
לא, להגדיל זה.
אבל זה לא המניע.
אני לא מגדיל כי אני רוצה לעשות 100, 200, 300 אלף שקל בחודש. אני מגדיל כי אני נהנה מזה, אני אוהב את זה. ואם בא הכסף, אז סבבה, כל אחד רוצה לחיות שיש לו יותר מאשר פחות.
וזה גם הרצון, לשמור על התעסוקה שלך בסוף.
זה הפחד הכי לא של יזם, זה שלא יהיה לו מה לעשות. בדיוק. ואז כמו מצב כמו קורונה, אני בטוח שהוא מחבא אותך, אתה אומר, וואי, בחיים, כל הזמן הייתי מועסק, כל הזמן עשיתי, וואי, מה אני עושה עכשיו? ואז אתה מספר בטח שהתחלת להזין לפודקאסטים, ובין היתר, נכון. הזנת לפודקאסט הזה.
אז פה אנחנו מתמשקים לזה. אז מה שקרה באמת שם באותה תקופה, אז כאילו היו המון דברים בצ'קליסט שלי, שהם היו דברים כאילו, בוא נגיד, גם לנשמה וגם לעתיד. הנשמה זה לבוא וללמוד, התחלתי ללמוד באוניברסיטה פתוחה, כאילו אני עושה קורסים במדעי המדינה והתמחות באפריקה.
נראה שאתה שחסך טיפה השכלה כללית כזה.
זה אפילו לעניין של השכלה כללית, כמו הרצון להתמודד עם משהו שלא היה לי שום סיכוי במסלול חיים שלי להתמודד איתו, בכלל לבחון את עצמי אם אני מתאים לדבר.
בדיוק, מי לומד בסביבה שלי? ללמוד?
לעשות תואר, כאילו זה משהו שזה ממקום כזה. לצד שהדבר הזה מאוד מעניין אותי, ובחרתי את הקורסים שנורא מסקרנים אותי, ומפה לשם אני בממוצע של
כאילו הקשמת כל הזמן
של מצטיין דיקן, אבל כאילו זה ממקום של פן, עכשיו זה גם בעולד, אז כאילו אז גם הדבר הזה, וגם הפסנתר, וגם הזוגיות, שפתאום אתה בא וכאילו, לצד זה שהיא נפלאה, אתה פתאום, אתה מאחורה בזוגיות. כי אתה הגבר שיושב בבית, כאילו, בצורה הכי פרימיטיבית שאפשר לחשוב עליה.
מובטל.
מובטל, יושב בסלון, בזמן שהאישה שלך עובדת ומחזיקה את הבית. כאילו, בצורה הכי פרימיטיבית.
במשך כמה זמן?
שנה ומשהו. כן. שנה ומשהו.
כן, סגרו את הכל.
כן, אתה נפתח ל-10 שניות ונסגר, נפתח ל-15 שניות ונפתח.
וכל פתיחה וסגירה כזאת זה הפסדים?
ים של כסף. ים של כסף.
אתה רק מפסיד.
ים של כסף. ואתה עובד, ואתה
כמה עובד קשה.
ואתה אומר, אני אין לי פרצוף בכלל.
אתה מדליק את כל המפעל הזה, מנקה את המקררים, מחזיר את הסחורה וזה, ואז בום, סוגרים, הכל הפח.
אתה גם מחזיר עובדים, ואתה שובר להם את הלב. זה עזוב.
אתה מרסק משפחות.
באנשים, אתה מתעסק באנשים.
כמה שאתה סגור, לפחות אתה יזם. בדיוק. הם בכלל, אתה סוגר להם את העבודה, הם לא יודעים מה לעשות, הם הולכים לחפש משהו אחר, ואז אין לך גם עובדים.
בדיוק.
והחזבת אנשים, וזה בכלל לא באשמתך.
בדיוק. אז כל הדברים האלה, כאילו, מביאים אותך למקום כזה של נורא, בוא נגיד, שורשי, של כאילו, אני בסוף גבר, so-called alpha, שיושב בבית ואין לו שום ערך. אפילו אסור לי לקום, מבחינת המצפון שלי, אפילו אסור לי לקום בשעה 8 בבוקר, או ב-9 בבוקר, כי כאילו
זה נראה כאילו, כן, מי זה המובטל הזה?
כן, מה אתה הולך לשאול?
כי הוא לא מספיק, הגעת איך מרקע שהוא
ואשתי, ש כאילו, אין לי מספיק סופרלטיבים בשביל להעצים את האישה הזאת ואת הזוגיות הזאת ואת השינוי הזה בחיים שלי. לא, חביבי, כאילו, זה הזמן שלך לפרוח. סוף סוף העבודה לא מייצרת לך כל כך הרבה התעסקויות של, בוא שנייה רגע, תפנק את הנפש שלך. הכל בסדר, אנחנו חיים, אנחנו בסדר.
אז מה עשית?
התחלתי לטפח את הנפש שלי. כאילו, הייתי מאוד בזוגיות, מאוד בבית, מאוד חי את הזוגיות שלי, מערי החברים, שוטים, מבלים, הכל סבבה, כן, מגניב.
אחלה סוג של הצליחה.
ולצד הדבר הזה, יצאתי לעבוד קצת בשביל הפנאי, עבדתי בחשמל. בשביל הפנאי.
וואו, תראה מה זה. היית באיגרה רמה, חזרת לדירה מקרה.
ואז הלכתי, ואז אמרתי, טוב, יש לי מלא זמן, אני אוהב נדלן. הלכתי, חיטטתי את הרגליים שלי בחיפה לבדי. הקשבתי ל-60 הפרקים הראשונים של נדלן והשקעות של יריב פז ושום. התענקתי על כל פרק, זה היה כאילו העונה הראשונה שלכם, העונה הראשונה, זה כמו בהישרדות שלך.
כן, בדיוק.
אז נדלן והשקעות, ארצות הברית.
כן, גם ארצות הברית, ארצות הברית.
וזה הוביל אותי להשקעה בארצות הברית, אבל כאילו התענקתי, כי בסופו של דבר יש המון, כאילו, ופה אני ארים לכם בענק, יש המון פודקאסטים שהיום אני גם, היום אני משתדל לטפח את זה, שבכל זמן שיש לי, לשמוע בשביל ללמוד, הרבה מהדברים אני יודע, אבל אני רוצה ללמוד, אני רוצה לשמוע, אני רוצה לשמוע פרספקטיבות, אני רוצה לשמוע חשיבה, כי בסופו של דבר, כאילו, נתונים הם נתונים, ובסוף זה חשיבות של אנשים שמרכיבות סיטואציה. אז אני יכול להחמיא לכם בענק, שהדבר הכי גדול שאתם עושים, זה אתם מנגישים. אתם מנגישים, אתם באים ונותנים לבן אדם, אחי, עזוב קשקושים, זה אין, לא מדברים מעל הראש שלך, מדברים לפרצוף שלך, זה נורא פשוט. אתה עושה א', ב', ג', ד', א', אתה יכול לעשות את זה לבד, אתה יכול לבוא לאיש מקצוע שזה דבר חשוב, ושימוש באנשי מקצוע, מי שלא מבין את זה, כאילו אנשים לפעמים מנסים לחסוך על יועץ משכנתאות ואוכלים אותה ב-200,000 שקל ריביות שהם משלמים, ואנשים לפעמים מנסים לחסוך ביריב פז ואוכלים אותה ב-80,000 שקל דירה יותר יקר, שהם קנו אותה בשוק במקום לשלם 25,000 שקל ולקנות אותה יותר זול ולקבל שירות וליווי ואת היועץ המשכנתאות, כאילו לחסוך פה 300,000 שקל, כן. כי הם גם חוסכים את הריביות של המשכנתאות שהם מקבלים ממשה יקירנו, וגם הם מקבלים דירה מתחת למחיר השוק, וגם הם מקבלים ליווי של מישהו שמתעסק ואומר להם, אחי, מה אתה עושה? אתה אינסטלטור? לך תהיה אינסטלטור, אחי. היום עבודה שלך יותר שווה מזה שאתה תחטט את הרגליים שלך בחיפה ולא תמצא כלום, כי זה לא עבודה שלך. אז אני נורא מבין את זה. היום אני, יש לי גם המון חברים ומשפחה ומכרים שאומרים לי, דוד, תלווה אותי. יש לך כבר נדלן, יש לך ידע, יש לך זה. אז אני אומר, כאילו, שני דברים. אני אומר, קודם כל, יש פה איש מקצוע שזה מה שהוא עושה, והוא עושה את זה מדהים, והוא מקורב לעסקאות הרבה יותר טובות ממה שאני מסוגל להשיג. זה אחד. והדבר השני, אין לי זמן לזה. כאילו, הזמן שלי, תיקח, אני לא צריך את הכסף. אני במקום בסדר, אני חי חיים טובים, אני מתעסק במקצוע שלי. כאילו, עכשיו אני, עכשיו יריב עושה לנו דירת שותפים בדירה שקנינו.
כן.
כן, שזה הפרויקט נראה לי הרביעי שאנחנו עושים יחד. ואני יודע לעשות שיפוצים, כי עשיתי כמה עסקים. אני יודע להביא
לשם מקצוע. וגם בעצמך, אתה כבר היית
חשמלאי. יפה. ואני מבין את זה, ואני מבין את העלויות חמורים, ואני מבין את ההשתלשלות של הדברים. אבל אני לא יודע לעשות דירות לחלוקה. לא הייתי נותן ליריב פז לעשות לי עכשיו בר. אני מניח שאם הוא היה צריך לעשות בר, הוא היה בא אליי.
לא, לא הייתי בא אליך.
איך הורדתי לך אחרי כל הדבר הזה?
אז הוא לא היה בא אליי.
אבל אין פאנץ' טוב, זה שווה להקריב חבר.
זה נכון.
רק אליו הייתי בא.
אז זה, כי הוא לא יודע איפה למקם לי את הבר ואת זה, ואת הדרישות של הראשון.
כן.
אבל הוא יודע לעשות דירות.
תקשיב, הייתי אצלו בעסק החדש שהוא פותח, ובאמת אני לא מבין בתחום שלו, כמו שאתה יודע, כל אחד בעבודה שלו. הוא אומר לי, תראה, פה יהיה זה, ופה יהיה זה, ואתה יודע, העסק שלי זה בדיוק הדברים האלה. ואני כאילו לא מצליח לדמיין, כי זה שונה, זה בר, זה לא דירת מגורים. והוא רואה את זה בעיניים, איפה תעמוד המעדניה, ואיפה יהיה המקררים, ומאיפה אנשים יבואו, ומאיפה זה, ואני כאילו לא מצליח כן. לראות את זה.
ומה באמת. מעבר תקני של רישוי, כן. וכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו מתעסקים במשהו אחר. אז אני יודע שאני, עכשיו, אני כאילו עכשיו מדבר, וגם השותף שלי בדירה הזאת, בנורדו, שאנחנו עושים דירת שותפים, הוא חשמלאי מוסמך, אוקיי? ואני, כאילו, ואני מזיז את הדבר הזה, ואני אומר לו, תקשיב, בסופו של דבר, יש לך פה מישהו שיודע בדיוק איך המוצר הזה צריך לראות, יודע בדיוק מה הקהל יעד של הדבר הזה, ויודע בדיוק לעשות את הקסטומיזציה לזה. אז יעלה קצת, גם אם זה יעלה קצת יותר, אז או שזה בסוף זה עולה, כמו שאנחנו, ואולי אפילו פחות ממה שאנחנו היינו עושים, ו... הוא יודע בדיוק להתאים את המוצר. אז על מה אנחנו חוסכים פה? לך תעסוק בזה, תיקח עבודות, תסגור עבודות אצל אנשים. תתפרנס, אני אתפרנס. ונתקשר ליריב פז בשבע בערב שאנחנו בדרך הביתה, ונשגע אותו מה עם העריכים ומה עם האינסטלציה.
שישלח סרטון.
שישלח לנו סרטונים. הזמן שלנו שווה יותר, כי בסוף זו השקעה פיננסית שאמורה להניב משהו, וזהו, ופה זה נגמר. אז כאילו, משהו שאני באהבה אומר, אני לוקח היום איש מקצוע לכל דבר. כי אני תמיד מסתכל על זה ואני אומר, האם השעת עבודה שלי יותר יקרה מזה או לא? זה שאני יודע לעשות זה יופי. שאלה אם השעת עבודה שלי יותר יקרה מזה או לא.
בוא, אתה גם בעל עסק, אז הזמן שלך הוא הכי יקר עבורך, כי זה הזמן שלך בעסק שלך.
אז עזוב את העסק, אני אגיד לך משהו יותר יקר.
כי
יש לי ילד בן שנה וחצי.
שהזמן איתו.
הזמן שלי איתו, יותר יקר פי שתיים.
לא יחזור לעולם.
בדיוק. הוא יותר יקר פי שתיים. אז אני רוצה לזרוק, אני צריך לזרוק כל יום עת, אני לא מאמין שאני אומר את זה בתור עצמאי, אבל אני צריך לזרוק כל יום עת בשעה 3, בשביל לאסוף אותו בגן, ולהתנתק מהטלפון, ולהיות איתו את 4 שעות האלה עד שהוא הולך למקלחת ולישון, ואחרי זה אני הולך לעבודה, אז אני זורק את העת.
איזה כיף לך.
לא שווה לי, זה לא משנה לי אם זה שווה 1,000 שקל,
לא,
או 800, או 2,000, או 4,000, אין לזה ערך.
זו המהות של הקיום שלך.
כי אני לקח לי, אנחנו, אני וזוגתי כמעט 12 שנה, 11 ומשהו שנה נשואים, כאילו בזוגיות ו7-8 שנים נשואים, קח לנו המון זמן, ואחד התנאים מעבר לייצר לו מציאות שהיא עם הזדמנות שווה להגיע לעולם, זה היה שיהיה לי פנאי נפשי אליו. כי זה משהו שאני קיבלתי בבית שלי, אני קיבלתי חום ואהבה מאמא שלי, בשפע, שהיה כאילו דלות מוחלטת וקושי ודברים שאני לא מאחל לאף אחד, אני קיבלתי אהבה. ובלי הדבר, כאילו, ובגלל שלא לי את התנאים הפיננסיים, אז לקח לי המון שנים להיות מוטרד ולבנות את העתיד שלי בצורה כזו או אחרת. והתנאי השני שלי היה להביא ילד לעולם, זה שיהיה לי פנאי נפשי אליו. שכשאני עכשיו מגיע אחרי העבודה, עבודת בוקר שאני עושה, שהיא סיזיפית, אני 100% איתו.
כן.
ממש ככה.
אז אתה מקשים פה את כל החלומות.
אני עוד פעם, אני
גם אצליח בעסקים, גם נמצא עם ילד.
זה לא משנה מה יש לי בחיים, אני יכול להגיד לך, אני מרגיש האדם הבר המזל בעולם, עם החיים המושלמים שיש, ועם כל מה שאני צריך ויותר. אני קיבלתי הרבה יותר ממה שמגיע לי. עבדתי קשה, סבבה, הכל טוב יפה. אבל יש לי הרבה יותר ממה שמגיע לי. ממה שבן אדם יכול לבקש. כי יש לי את הזמן עם הילדים שלי, עם הילד שלי, יש לי את הזמן עם הבת זוג שלי. אני מעסיק אנשים ואני טוב אליהם. אני טוב לשותף שלי ויש לנו יחסי שותפות מדהימים. ודאגתי לעתיד של הילד שלי. מה נשאר לי? לאכול אתכם בפודקאסט.
שכנים טעימים ובריאים.
איזה יופי, איזה השראה.
ממש כיף. וגם משקיע בנדלן.
כן.
אתם רוצים לדבר על נדלן גם? או שנדבר רק
שמע, כל כך מעניין.
רק חשיבה הוליסטית.
כל כך מעניין השאר, אז מה? קיצור, הוא פשוט משקיע, כאילו, כן, מי שרוצה.
אז אני אבוא...
מי שרוצה שיגיע לבר של דודו ולדבר איתו על נדלן.
נכון. אני כן, בעולם של ההשקעות, אני כן מתעמק ואני לומד ואני מנסה כל מיני קונסטלציות ודברים.
בוא נעשה הרבה נדלן על הבר.
יאללה.
יאללה, הנה.
ראית, סגר, ראית, תמיד זה הפיתוח העסקי שלו.
יאללה, תביא לו את האנשים.
סגר.
רגע, אמרתי לך עוד מעט
פרק. אבל כל פרק אני רוצה דירה.
רגע, תעשה את זה ככה, עוד מעט פרק 100. תעשה הרצאה אצלו על הפאב. יש לך איזה מערכת הגברה, אפשר להקליט את זה?
יכול להיות שכן. יכול להיות שאפשר לייצר משהו.
נו, זו יסדר לך את ההקלטה. והנה, תעשה לבר שלו, נזמין אנשים, ויאללה.
אהבה, אפשר לעשות איזה ערב סגור, נחמד.
נו,
צהריים סגור.
אני אמרתי לו, תקשיב, אמרתי לו, הוא חייב פרק 100 לעשות משהו.
אתם עושים משהו חגיגי? קונפטי וזה?
נביא מישהו טכני, נביא את היחפן לצלם.
יחפן.
כן, מכיר את רוב היחפן?
אני שמעתי את כל הפרקים, אז אני מכיר את כולם.
כן, הוא מכיר, הוא יודע טוב.
אני שומע עד היום. כי עוד הפעם, אנחנו כחיה, אני חייב להסביר את זה, אנחנו, עם השנים אנחנו נהיים קצת יותר מקובעים בתפיסות שלנו, אבל אם אנחנו, כאילו אני מפרה את המוח שלי בזה שאני עכשיו הולך עם הכלב שלי ב-2-3 בלילה,
וואלה, אתה מצליח להיות יותר... כאילו אתה חוזר
בטח מה... אני לא נרדם לפני הארבע, כי זה המנגנון של הגוף שלי.
וואי, וואי.
כי ככה אני חייתי הרבה מאוד שנים מהחיים שלי. אז אני לוקח את הכלב שלי ואני שומע פודקאסט.
מה, זה כיף לך?
ואם אתם לא מעלים פודקאסט, אז אני שומע פודקאסט של מישהו אחר.
אני אמרתי לו, והוא כל פעם אומר, לא נקליט היום, נקליט מחר, אני את
זה. אני רוצה רגע שנדבר, אפרופו נדלן, אני רוצה רגע שנדבר על עסקאות 20-80, שדיברנו על זה בערך לפני חודש, משהו כזה, לפני איזה 4-5 פרקים, אבל אני רוצה כאילו לתת אותו בתור דוגמה, שאנשים יבינו... את הדבר הזה. אפשר לדבר?
בטח, 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 בדו.
סבבה. אז ככה, בעצם עסקאות 20-80, זה עסקאות שאנשים מביאים 20% הון עצמי, למרות שאפשר עכשיו גם 5%, 20% ו-80% במפתח. עכשיו, איך מרוויחים פה בעצם כסף? בגלל המצב, אז אנשים מביאים פחות כסף, והם יכולים למכור את הנכס במהלך הדרך. אז הנה דוגמה של משקיעה, שקנה נכס, תתקן אותי במספרים, קנה נכס בנהריה, עשינו פרויקט כזה עם אזורים, קנינו דירה לפי 1.370.
אוקיי.
377.
נניח 1.4, בסדר? הוא הביא 280 אלף שקל לעסקה 20%, נכון?
נכון.
יופי. היום הדירה... היא עלתה, לשיטתו היא גם ירדה והכל וזה, אני באמת שאני לא יודע, יכול להיות שהוא
מרוצה. ירדה, מעניין.
כן, כאילו בגלל המצב, כי הדירה בנהריה. בכל מקרה, היום הדירה שווה 1.7.
שבע. בערכה הדינה. זאת
אומרת, 400 אלף שקל.
300 ומשהו.
300 אלף שקל.
והגיע המפתח?
בשנה.
לא, איפה? אין, רחוק.
המפתח אצל החיזבאללה עדיין.
עצרו?
אבל...
אפשר
לבנוח כאילו? המפתח אצל נסראללה, בכל מקרה, הוא שם, הוא כאילו פלוס מינוס עשה דאבל על העונה עצמי. הוא לא מחר, הוא יכול למכור. תיאורטית הוא יכול למכור. אזורים מוכרים שם היום פלוס מינוס דירות, בערך במחירים, בסדרי גודל הזה.
והם גם מוכרים פחות ממה שיהיה בשוק, בסוף.
כן, זאת אומרת שתיאורטית, תיאורטית, הכל תיאורטית, כמו מניה שעולה, שאתה לא מוכר, אתה לא נפגש עם הכסף, אבל בעצם... אתה כאילו, הוא יכול לקחת את ההון העצמי שהוא שם, הנה, במרחק של 10 חודשים בערך, משהו כזה, הוא עשה פלוס מינוס.
נגיד, אם קורא ב1,600,000.
דאבל על הכסף, תראה כאילו כמה זה, על ה-300 עוד בערך.
ועדיין המפתח רחוק ולא סיימו לבנות אותו.
המפתח רחוק. אני אמרתי לו שאולי שווה עוד מעט למכור, אבל הוא לא רוצה, הוא רוצה להישאר עם הדירה. הוא כאילו... בעסקים שלו זה העסקים הכי מסוכנים שיש. הוא יודע את זה. תלך לבנק, תבקש הלוואה בשביל בר, יזרקו אותך לקיבינימט לבנק ממול. שיפשטו אותה. אבל בזה הוא כאילו סולידי חבל על הזמן, והוא לא רוצה למכור.
זה אפילו לא, זה דווקא לא עניין סולידי. זה דווקא עניין, אני חושב שאני, דווקא החשיבה שלי בעניין הזה היא הרבה פחות סולידית מהאדם שיבוא ועכשיו יעשה פליפ על הדירה שלו. אני פשוט בא ואומר, מה שיש לי עכשיו טוב לי. אני צריך לדאוג לעתיד שלי ולעתיד של הילד שלי, אז עכשיו אני מוכן להימתח. אני צריך להביא עוד כסף לעסקה בשביל להשלים אותה, אני אשלים אותה. עכשיו, עזוב שאצלי זה גם דירה שלישית, ויש מס רכישה, ויש...
אבל אתה יודע שתניח בעוד שנה.
אבל יריב, בוא נגיד את זה ככה, בוא נגיד את הדברים כמו שצריך להגיד. אוקיי, עוד שנה נגיד, מכרתי אותה, ואפילו חילצתי 150 אלף שקל מהעסקה, אחרי מס...
איך?
אני אגיד לך.
איך? אבל הדירה לא תהיה שווה.
רגע, יש לך 108... רגע, יש 108 אלף שקל מס רכישה.
כן, רגע, ויש 25% מס. שנייה. בוא נראה את זה, כמה תמכור נניח את הדירה לדעתך בעוד
שנתיים? מיליון תשע, בוא נעשה סימולציה, אוקיי? בוא נעשה סימולציה. מכרנו אותה במיליון תשע.
זה אומר 600 אלף?
שנייה.
500.
שנייה.
עכשיו תתחיל להוריד את ההוצאות.
שנייה. מיליון תשע, מכרנו אותה במיליון תשע. רכשנו אותה, הבאתי 280 מהבית, עליהם הוספתי עוד 108...
מס רכישה.
מס רכישה. עוד ליווי, עניינים, סבבה, עוד 50 אלף שקל נגיד.
נכון.
אנחנו עומדים על 450 אלף שקל?
כן.
פלוס מינוס?
כן.
יפה. זאת אומרת שהדירה עלתה לי בפועל 1.5 מיליון, 1.550 מיליון.
1.550 מיליון היא שווה 1.9.
היא שווה 1.9.
כן.
מכרתי אותה...
25% מס שבח.
יפה. לא, אבל אני לא... לא, אבל המס שבח שלי...
לא משנה איזה סנריום תעשה, אני מה רצית להוכיח בזה?
אני מורווח 100%. לא, אני מוכיח לך משהו אחר. אני במיליון 9 מכרתי אותה, נשארתי בין 1.4 מיליון למיליון 9, שילמתי 25%, אומר, נשארתי 150 אלף שקל ביד. נגיד 200 אלף שקל.
איך? זה הוצאות מוכרות, מה יש לך?
לא, המס רכישה הוא לא הוצאה מוכרת.
למה?
די, די, אדבר שטויות.
מס רכישה, לא?
די, דודו, אדבר שטויות.
לא.
מס רכישה?
מס רכישה הוא לא
מוכרות. די, החזקתי ממך עד עכשיו.
באמת?
כן. מס רכישה, הליווי, כל הדברים האלה.
לא, הליווי והזה, זה הכל, זה הוצאות מוכרות. מס רכישה לא.
ברור שכן.
בסדר, זה הפחית לו את ה...
תחזור על זה.
הפחית לו...
זה מה אני יודע.
בגלל זה החישוב שלך הוא לא נכון.
זה הפחית לו את המס שבע... הפחית לו את ה...
תקשיב, הוא אולין בעסקה, בוא, אני אעשה לך את זה פשוט. בסדר? הוא אולין בעסקה 1,550, אתה מסכים איתי?
כן.
יופי, אתה תמכור את העסקה ב-1,9.
נכון.
יופי, יש לך 350 אלף שקל רווח. נכון. יופי. 25% מזה, בערך 300 אלף שקל. כמה עוד עצמי הבאת? כמה הון עצמי הבאת?
450.
יופי, עשית 300.
יפה. לא יעשות עם אושר.
זה לא האושר.
זה דיון אחר.
בסדר.
אוקיי. מה אני יכול לעשות בזה?
אנחנו פה, השקעות נדל"ן, לא אושר. אושר זה מעבר.
אני לא צריך את הכסף הזה.
לא, בסדר.
לא, אני אגיד לך, אני אגיד.
כן, אני מבין, אבל...
אני אגיד לך, רגע שתעזר.
רגע, במה עם מס רכישה? זה לא צריך מוכר.
אני אגיד לך, תקשיב, זה לא הכסף שעושה אותך מאושר. זה זה שאתה דואג לעצמך ולעתיד שלך, ואתה במסלול הנכון. זה מה שעושה אותך מאושר.
נכון, נכון, לגמרי.
בסדר, תביא לי עוד מיליון שקל.
מה שעושה אותך מאושר, תאכלס, עזוב, זה דיון אחר.
אנשים חושבים שעוד מיליון שקל בחשבון הבנק יעשה אותם מאושרים.
נכון.
כאילו, עוד פעם, תלוי באיזה מצב הם, בסוף זה לא עושה אותך מאושר. זה לא... אלא זה שדאגת לעצמך, שעשית משהו, התקדמת, זה מה שמביא לך.
נכון, אבל סתם שתדע, תיאורטית, סתם שאתה יודעת שתיאורטית, אם המספר יגיע ל-1.9 לדעתי, הוא יגיע יותר בשנים הקרובות, בטח עד המפתח והכל, אבל בחישוב עבור זה, שתבין על כמה הון עצמי מביאים, וכמה כאילו בסופו של דבר נשאר מהדבר הזה אחרי מיסים.
בוא נפתח עוד משהו.
כן.
נקודה למחשבה, אוקיי? אם אני משקיע בדירה ראשונה, עשיתי את הסיבוב הזה, זה יופי. אין לי מס רכישה.
גם דירה שנייה.
אין לי... רגע, אני אומר, אני נותן איזושהי קונטרה לגישה שלך, אוקיי?
כן.
ננסה לקבל... כאילו, זה לתת עוד אופק לאנשים. שכל אחד יבחר בסוף מה טוב לו.
נכון.
אז יש את האופק שלי שאומר, תאגור את הנכסים, תחזיק אותם, תגיע לגיל זקן ללא משכנתאות, יש לך הכנסה פסיבית, שקטה, אתה יכול לבדוק מה שאתה רוצה, למכור, ליהנות, לטייל בעולם. סבבה? עכשיו אני בא ואני מותח את זה למקום המספרי, ואני אומר, נגיד סתם דוגמה, יש עוד משהו שהוא מדהים שקורה ב-20-80, שצריך לדבר עליו, בדירה שנייה, שלישית, רביעית, סבבה ששילמת את המס רכישה וכל הדברים האלה, אבל בגלל שהדירה עלתה בערך, ואתה יכול לקבל רק 50% מימון המשכנתא,
כן.
אז עכשיו לצורך העניין, אם קניתי אותה 1,370,000 והיא שווה 1,900,000, זאת אומרת שה-50% שלה, 950 אלף שקל. בשביל להשלים את העסקה, אני צריך להביא עוד 150 אלף שקל מהבית. זה כלום כסף. זה נותן לי את האפשרות לממש את הדירה הזאת, ולהכניס אותה לפרוטפוליו שלי, בצורה מאוד מאוד קלה, בגלל העליות, שזה משהו שגם, כי אתה יודע, הרבה מדברים על, כאילו, מנסים נורא להסתכל על עניין של, של צורות, וכמה כסף עשיתי על זה, אבל יש לך פה עוד משהו. יש עניין של, בגלל ההגבלים של בנק ישראל על דירה שנייה 50% מימון בצורה קונבנציונלית,
כן.
אז אתה, מעצם זה שעכשיו דגרת 4 שנים וחיכית, והערך של הדירה עלה פלאים בדירות 20-80, אז זה הופך את זה לממש מושג. כי אם היית בא בתחילת הדרך, לקנות דירה ב-1,370,000, היית צריך לבוא עם 750 אלף שקל,
ברור.
800 אלף שקל.
בדיוק, הדבר הזה הוא הכי טוב לאנשים שיש להם כבר דירה אחת. עבורם זה בכלל הכי טוב שיש. כי להביא דירה שנייה, לקנות דירה ב-1,300,000, אתה צריך להביא 650 אלף שקל. פה מה אתה מביא? 20% מה-1,300,000, 260 אלף שקל. הרעיון של הדבר הזה לדעתי... זה כאילו אופציה, אתה יודע, ישבתי השבוע עם הבעלים של האורו, אומר לי, מה זה, אני מוכר פה אופציות, זה לא דירה. מה זה, אתה קונה, אתה מוכר וזה, אתה לא באמת, לא נשאר כאילו עם מפתח. ולדעתי זה היה זה, אבל אתה יודע, בנדלן, אתה יודע, במתמטיקה 1 + 1 = 2, ענית תשובה אחרת, טעית. פה בנדלן אין נכון, לא נכון. אתה יודע, אתה כנראה מאוד מאוד צודק שאם תרצה להישאר עד המפתח בנהריה, כי זה מתאים לך.
נכון.
אז אתה צודק.
נכון, לחלוטין.
אני חושב אחרת. גם אני צודק זה, ותלוי מה
הסטרטגיה. לא, אבל אני בא ואני מרים לעוד משהו שאתה עושה, והוא פועל מדהים. אני אומר, אם חברים, עכשיו אתם קניתם דירה שנייה ב-20-80, קפצתם לדבר הזה, והחשיבה הראשונה שלכם הייתה לעשות אקזיט, שזה דירה שנייה או שלישית אני מדבר.
כן.
אז אני בא ואני נותן קונטרה, ואני אומר, חבר'ה, חיכיתם? הדירה הזאת כבר ישימה בגלל העליית ערך שלה, כי המשכנתה של 50% שלה היא לא 750 עכשיו, נכון. היא רק 150 אלף.
נכון.
היא רק 200 אלף, היא רק 100 אלף שקל. תתאמצו ותכניסו אותה לפרוטפוליו שלכם.
כן.
גישה. אתה יכול גם להחליט לממש ולקחת את ה-200-300 אלף שקל.
לגמרי.
לטייל בווגאס וליהנות והכל טוב.
לגמרי.
תעשה מה שאתה רוצה, מה שעושה לך טוב.
אני חושב שתהיה מאושר.
ברור, ברור, ברור.
טוב, התחלנו ביזמות.
הכל נורא אינדיבידואלי בדברים האלה.
התחלנו ביזמות, פאבים, חיי לילה, וחיים מאתגרים, לפחות בהתחלה.
כן.
המשכנו בקורונה ולהתמודד עם קורונה, ואיך פודקאסטים מקדמים אתכם, וסיימנו באיך משקיעים. דודו, דדון.
Yes. מה, אני צריך לסכם את הדבר הזה? אתה מעורה הזה?
לא, הנה.
אני מרגיש אחריות כבדה.
וגם נהננו ושתינו יין פה, כאילו...
אני יכול לסכם את זה במשהו מאוד פשוט, שהוא קצת יותר, שימשיך את הקו ההוליסטי של... בתוך הדבר העסקי והביזנסי הזה שדיברנו עליו, בין אם זה נדלן ובין אם זה עסקים שאתם עושים, תהיו אנשים טובים, תהיו מאושרים ממה שיש לכם, שום דבר הוא לא מובן מאליו. אנחנו לפעמים...
אל תתנסו גם.
זה בטוח.
אני פוגש כל מיני אנשים שהצליחו.
זה בטוח. אנחנו אפר ואבק בעולם הזה.
לא, תקשיב, לפעמים
מבינים
לא,
את זה.
לא עונים לך, אפילו כאלה שיש להם איזה פודקאסטים מצליחים, שאני פונה להם, לא משנה, לא בהכרח מציע להם למכור משהו. יוצר איתם קשר. לא עונים, כאילו, תופסים מעצמם, כאילו...
אז אנחנו שום דבר בעולם הזה...
יכול לקרות איזה משהו בריאותי,
וגם...
אפשר להיקשה לסקית כמו איזה קורונה, יכול לקרות לכם דברים?
אני מנקה את הדבר הזה, אני בסוף אומר, זה לא משנה בכלל מה יש לכם בחיים האלה. אם לא תעצרו שנייה רגע, וכאילו, כי יש המון אנשים שגם מאוד מאוד מצליחים בחיים שלהם, ואתה רואה שהם חמורי סבל, נקרא לזה ככה. בסוף, אם אתם לא שנייה רגע עוצרים, ואתם כאילו מודים על מה שיש לכם, ולא בקטע רוחני או דתי, אני לא אדם רוחני ולא אדם דתי, אלא במקום של כאילו, וואלה, אני עשיתי את זה עכשיו. אני פתחתי בר, יכול להיות שהוא גם כושל, אבל אני שימחתי אנשים. אני עשיתי את זה.
תעשו טוב לאנשים גם.
הקשל הזה, סתם דוגמה, אני יכול להגיד לך, נגיד סתם, על תחילת התקופה שלי, אני אעשה את זה ממש זריז, כי אנחנו רוצים לסגור. אני עשיתי את הקשל הראשוני שלי בעסקים שלי, לימד אותי התנהלות פיננסית. לימד אותי לעמוד מול בנק ולהתחיל לספר סיפור ולמכור ויז'ן.
כי לא רוצה לתת אשראי, כי יגידו...
כי אם עכשיו קשה לי ואני קשה לי תזרימית, אז אני צריך לבוא ולשים חולצה מכופתרת ולהיכנס למנהלת בנק ולהכניס את החלום שלי. אז כאילו, כל דבר שהוא גם יש בו כישלון, יש בו המון למידה. ואם הלמידה הזאת היא הופכת אתכם לאנשים יותר טובים ויותר הוגנים לאנשים שסביבכם, אז ההצלחה שלכם היא, זה עניין של זמן. ואם אתם נמצאים בנקודת הצלחה, אז כל דבר שהוא קטן בחיים שלכם, כמו שעכשיו עצרתם ואכלתם את הפיטה שרציתם, והייתם במקום הנורא ספציפי הזה שטיילתם אליו, זה עולם ומלואו. הטיול שלי לרודוס הוא שווה ערך לטיול של אדם אחר ל... למקום היקר ביותר בעולם. כי אני עסקתי את זה, וזה טוב עבורי. עזוב שראיתי עולם, ואני נהנה וזה, אבל כאילו, כן. במקום הזה, נורא ערכתי את זה. אני נורא מעריך כל דבר שיש לי, אני נורא מעריך את זה. כאילו, הרכב שאני נוסע בו הוא הכי טוב בעולם. למרות שהוא עד 70 אלף שקל. והבית שאני גר בו, הוא הבית הכי טוב בעולם. והחיים שיש לי הם הכי טובים בעולם, עבורי. כי אני לא מסתכל מה קורה
סביב. כי גם יחסית באת מזה שלא היה, ואז אתה יודע להעריך דברים.
זה אפילו לא במקום הזה. אתה יודע מה?
נכון, אבל זה...
ברור שיש לזה השפעה עצומה, אבל זה אפילו לא במקום הזה. זה פשוט, בוא נגיד ככה, הביקורת שלי כלפי עצמי, לצד הרצון שלי להשתפר וללמוד ולהתפתח כל הזמן, בכל גיל, זה גם היכולת שלי להכיר ולהעריך את מה שיש לי, ושהוא לא מובן מאליו. אנשים מעבירים חיים שלמים עם דברים שהם נראים פעולות מובנות מאליו. אתה יודע, סתם נגיד גם אנשים שחלילה לא עלינו, אתה יודע, פתאום נהיים נכים או כל מיני דברים כאלה, פתאום מתחילים להריך את זה.
הנה, ראינו את המלחמה.
שיש להם רגליים.
אני כל הזמן רואה לא עלינו בטיק טוק, כל הזמן מקרים ש... אתה יודע, אתה לא תופס את זה עד שזה קורה, אומרים לך מישהו נפצע. לך תדע איך הוא נפצע. אתה רואה ממש, קטועי רגליים, קטועי ידיים, יוצא כאילו, כן, אני מתעניין מסרטונים של מלחמה, אז פתאום זה מציג לי את זה באלגוריתם. אני לפעמים נחרד, אני אומר, וואו, כמה, כאילו... זה לא יאמן, כאילו, זה... בדיוק, תעריכו את כל מה שיש.
נעריך בזה שהחיים שלנו סוכר, של כולם.
תעריכו.
ונגיד בדיוק, תודה על זה.
אתם בריאים, קמתם בבוקר, תעריכו את זה.
לגמרי. לגמרי.
זה אומרים אנשים עם כסף. תודה רבה לך, דודו.
אמר זה ש... אמר זה שמתקשה.
תקשיב, השראה, באמת, השראה, שבאמת אפשר לבוא ממקום נמוך ולהישאר שם ולבכות על מר גורלך, ואפשר מהמקום הזה רק לצאת לדרך ולהגיע באמת, הוא שם ווייז לאן הוא רוצה להגיע, והוא פשוט מגיע לזה, ובאמת, כל הכבוד, זה מראה, באמת, כוח רצון, הישגיות, ולהמציא את עצמך כל פעם מחדש, ולא לבכות על מר גורלך, זה נראה לי הדבר שאנחנו הכי, אני לפחות לוקח מהפודקאסט הזה, עם דודו, תודה.
דודו דדון, תבואו לבקר בפעמים שלו, אנחנו אומרים.
תודה רבה לכם.
אמרת שיש אוכל טוב.
דודו בר.
הפרק הבא, אנחנו גם מקליטים ביחד, לא?
חבל הזמן, דודו בר.
אני גם רוצה.
מדי אני נכנס לפאנל.
תקשיב, יש לו פיצה, מדברים עליה, באמת, בכל תל אביב, אני אומר לך.
יבוא, אני אבוא.
כן, לא נעים לי לבוא אליו, כי כאילו הוא לא רוצה לקחת ממני כסף, אני בא לי להזמין את כל התפריט.
נזמין, יאללה, נבוא. יאללה, דודו בר.
תודה שבאת.
תודה, דודו דדון. תודה לכם. ביי ביי. להתראות, יריב, ביי.